היי ניב.
היי גילי.
היי מאיה וניסן.
מבן.
היי למאזינות ולמאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א' שהוא.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שמה עושה גילי?
בתחילת השבוע, ביום ראשון, הוא מספר על כל הדברים החשובים לדעת, לצפות, להאזין, לקרוא ועוד דברים לעשות בתרבות בשבוע.
שהם?
שהשבוע הם יהיו אינסייד, הספיישל של בואו ברנהם.
כן. מופע מוזיקלי קומי בנטפליקס, שיש כבר מי שמכתיר אותו היצירה הגדולה של הקורונה.
אוקיי.
קראתי.
בסדר, זכותם.
כן.
נדבר על החנות שיש בה הכל, מיוזיקל אפל של עוזי וייל, שיעלה מחר בכאן 11.
אנחנו לא נדבר על התוכנית, נדבר
עם עוזי וייל, על הפרויקט המופרע הזה שלו.
עוזי וייל שהגיע לנו כבר פעם שנייה.
כן, בעוד פרויקט מופרע כזה של עוזי וייל. ואז יהיה לנו סיבוב מהיר ובו סרט, סדרה מוזרה, סרט דוקו וחשבון סאונד קלאוד חדש.
פינת חשבון הסאונד קלאוד. אנשים מבקשים, אני אומר לך.
באמת?
ניגשים אליי ברחוב.
הקהל דורשת.
כן. ניגשים וניגשות. אומרים ואומרות, נבכה. מה עם הפינה לסאונד קלאוד?
כן. אבל לפני זה, אתה ואני ככה הייתה לנו שיחת מסדרון.
אני הייתי בהלם מהסקופ שאת הבאת בשישי.
כן?
אנשים מעדיפים לעבוד עם מי שנוח להם. כשהבחירה בידם, הם מעדיפים שאנשים שעובדים איתם ביחד, יהיו כאילו בסבבה איתם, ושכיף להם, ושהם יוכלו להגשים את החזון שלהם ביחד קטע טוב.
אתה מדבר על הרעיון שעשיתי עם איתן פוקס, לרגל צאת סרטו החדש והיפה.
יפה מאוד, סאבלט, יפה מאוד, כן. שפתח גם את פסטיבל ירושלים, ואז אני ראיתי אותו, ואחלה סרט,
אבל אתה מדבר ספציפית על הרגע שבו הוא דיבר על העבודה שלו בעבר עם אוהד קנולר, ואי ההתכנות שלה מבחינתו היום, אחרי שאוהד קנולר הזדהה כתומך הליכוד בראשות ביבי. צריך גם להגיד שזה עורר איזושהי מהומה קלה בסוף השבוע, שאנשים
כן.
ביקרו את לא איתן פוקס ה...
לא רק ביקרו, הם גם המציאו איזו מכסה מדומיינת של אוריינטציה פוליטית ברובריקות שצריך לסמן בשביל ללהק את השחקנים לסרט שלך. וזה נראה לי סך כל די טבעי, מה שקרה שם. קודם כל, הוא יכול היה להתחמק מהשאלה הזו, כן?
כן.
הוא בחר שלא להתחמק אלא לענות בכנות ולהבהיר את עמדתו. אני גם לא ידעתי שקנולר חתם חוזה לכל החיים בסרטים של איתן פוקס.
קנולר השתתף בשלושה מהסרטים שלו, יוסי וג'אגר, הסיפור של יוסי והבועה.
כן.
בכולם הוא גילם את אחת מהדמויות שמאוד מאוד מזוהות עם תפיסת עולמו של איתן פוקס, שזה אומר או גיי, או גיי בארון, או גיי שמאוהב בבחור ערבי, זה כאילו שורת התפקידים לפי הסדר שמנינו אותה מקודם.
כן, בסדר גמור, תשמעי, אלה היו הסיפורים. אני אפילו לא יודע מאיפה לגשת לזה. הליום הזה הוא כך מטופש וצדקנות נזעמת ישראלית קלאסית. הרי זה נראה לי, בסך הכל התשובה של איתן פוקס הייתה כנה ויפה, והוא דיבר באמת מדם ליבו, ואמר, אני בן אדם שתומך ברעיונות האלה, קשה לי אחר כך לקחת אותו כדי שיביא מעצמו לאמירה שאני רוצה לתת.
הוא אמר, הרגשתי נבגד, אני עושה סרטים מתוך ראיית עולמי, שהיא ראייה שמקדמת את האחר, שמכירה בזכותו, שלא מתעלמת מקיומם של פלסטינים, שרואה את כל הדברים האלה ומדברת על הדברים האלה, ולגלות אחר כך שאותו אדם שאיתו עבדתי, שהוא שחקן מוכשר ואני מחבב ומכבד אותו וזכותו להגיב מה שהוא רוצה, וטוב שהוא אומר מה שהוא רוצה, אבל אני לא יכול לשתף איתו פעולה בסרטים שלי, זה מה שהוא אמר.
כן, ונראה לי שקו פרשת המים פה, ואני אומר את זה לצערי, הוא המעבר מימין לביביזם. כי משהו השתנה שם, ואני אומר את זה מהניסיון שלי, נגיד מחוויות שאני רואה מאבא שלי, שרוב חבריו היו ימניים, אבל היו אצלנו בני בית, והיחס שלהם כלפיו עכשיו. בתקופת בלפור מפיץ מחלות ושמאלני בוגד, ובתקופה של שומר חומות חבר של ערבים, לא שזה בעיה, כן, יש לו חברים ערבים, אבל היחס הזה ומשהו פה קרה, ואני יכול גם להעיד על עצמי ולראות מה קרה עם החברים הימנים שלי ומה המרחק שהיה נגיד עד שנת 2017-18 ומה המרחק שהוא היום, וזה נראה לי טבעי, ואת יודעת, היד על השלטר בתקופה שבה הוא שר סאבלט הייתה של מירי רגב.
בסדר, אבל לא ציפית שהיא תלך ותספור ראשים שם.
וטוב מאוד שהיא לא סופרת ראשים. הכל נראה לי נורא טבעי. נראה לי נורא טבעי שאיתן פוקס ירצה לעבוד עם אנשים like-minded. ולא ירצה לעבוד עם בן אדם שעשה לייק לפוסט שהיה כתוב בשמאלני בוגד. נראה לי הגיוני.
לא יודעת, אני מודה שאני לא לגמרי מבושלת עם השאלה הזאת, כי מצד אחד אתה אומר...
כי זה כספי ציבור?
לא, כי אם אתה אדם שרוצה להכיל את כולם, אז אתה מכיל את כולם.
על מה זה עניין של להכיל את כולם? סט זה מקום נורא אינטימי. אגב, אפרופו כספי ציבור, הציבור נותן לך את הכסף, ואתה צריך להוציא את החזון שלך עם מינימום טעויות ומינימום אוברדרפט, נכון? Mm-hmm. אתה שם סביבך את האנשים שהכי נוח לך לעבוד איתם, שאתה הכי מרגיש בנוח וחושב שהרעיון שלך יצא לפועל בצורה המיטבית כשהם סביבך. נראה לי הגיוני להקיף את עצמך באנשים הומוגנים, או אתה יודע, כל אחד במה שמדליק אותו.
האמת שמה שפשוט קרה בסוף השבוע הזה, זה שאנשים נדלקו על משהו שכנולר עצמו הגיב בצורה שמבינה ורואה את איתן.
כן, מה הוא אמר?
הוא אמר קודם כל שהוא מעריך את הכנות של איתן.
גם אני מאוד הערכתי את הכנות, כמו שאמרו קודם.
ושהוא גם קצת מבין אותו. כאילו היה שם איזו הערכה הדדית והאכלה הדדית וההבנה שהם לא מוכרחים לעבוד ביחד.
אבל הצדקנות הנזעמת, לא, קנולר, אתה צריך להיות יותר כועס.
מסוג הדברים שמסובבים את עצמם. Welcome to the internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be happy, be horny, be bursting with rage. We got a million different ways to engage. אחד האנשים האהובים בפודקאסט, אהובים ומקונאים, אנשים שאנחנו מתקנאים בהם, הוא בור ברנם, קומיקאי, מוזיקאי, במאי, שחקן. חתיכי.
את אמרת. מי שביים את הסרט כיתה ח' שהיה...
יו, איזה סרט.
היה סרט השנה של תרבות יום א' ב-2019.
ב-2019, יש לומר, עדיין לא מלאו לו 30 לבור ברנהם.
כן, רגע, אל תקדימי את המאוחר, כי זה הקטע שבו אני מתקנה בו, כן? אז הוא ביים את כיתה ח' והוא משחק בצעירה מבטיחה. הוא הבן זוג שלה, עד רגע מסוים, לא נספיילר, אבל הוא עושה שם דמות מצוינת. היה לו גם ספיישל קומי בנטפליקס לא מזמן, שהיה נורא מצחיק, והוא גם סיפר בו בדיחות מצוינות, וגם שר.
כן, ושר יפה.
שר מאוד יפה, נורא מחזמרי כזה, מאוד תיאטרלי הכל, וגם מנגן בעצמו ומלחין בעצמו.
בקיצור, בחור ברוך כישרונות.
איש אשכולות, כפי שנהגו לומר פעם.
כן.
בתחילת הקורונה, נטפליקס אמרו לו, למה שלא תעשה איזה ספיישל מהבית? ובמשך שנה שלמה הוא כתב והלחין וביצע לבדו את הספיישל, צילם הכל בביתו שלו.
זה היה הסדר של הדברים? נטפליקס פנו אליו או שהוא פשוט החליט שהוא עושה את זה כי הוא עוד שנייה מתחרפן? ככה הוא מציג את זה בספיישל?
הוא מציג את זה, אבל לדעתי נטפליקס פנו אליו. אחרי ההצלחה של הספיישל הקודם שלו, אחרי צעירה מבטיחה, אחרי כיתה ח', נראה לי שנטפליקס פנו אליו.
אמרו לו, מה שאתה רוצה.
כן, בן אדם לא כאילו אומר, אני אעשה איזה, בן אדם כאילו ברמה של בור ברנם, כן? שהוא כבר עם פרופיל כזה גבוה.
אני אעשה משהו ואולי מישהו ייקח.
אני אשלוח את זה אחר כך, אני אשים את ה-USB בבקבוק, וזרוק אותו על פני, על קצף הגלים.
כן, בקיצור, אבל מה שקורה שם זה שהוא סגור באותו חדר מאוד מאוד קטן. אגב, לא מתפרנסים קצת יותר טוב אחרי שאתה מביים סרט ועושה ספיישל, וזה כדי לסגור דירה קצת יותר שווה?
אני מאמין שיש בדירתו חדרים יותר שווים, והוא צילם את זה נגיד במזווה.
יש מצב, כי מדובר בממש תחושה קלסטרופובית למשהו שממילא, נקודת המוצא שלו היא קלסטרופובית.
זה נראה לי כדי ליצור איזו תחושה אובר המחשה, או לא יודע אם אובר, אבל כאילו איזו המחשה כזו נורא חזקה, של תחושת קלסטרופוביה שלו עצמו, אני מניח, בקורונה בבית.
כן, בכל מקרה הוא יושב בקורונה בבית, כן. ויוצר מופע מוזיקלי, זה ממש מיוזיקל, כן? אנחנו נהיה בתוכנית הזאת ממיוזיקל למיוזיקל, כי אנחנו עוד נדבר על הסדרה של אוזי וייל, אבל הוא יושב שם בבית שלו, בתחתונים רוב הזמן, ככה זה נראה, מעלה עובש.
אז זהו, זה בין מעלה עובש למשוויץ בריבועי הבטן שלו, כן?
אין לו ריבועי בטן.
זה כמו האחיין של שירה, זה סיפור, הוא מסתובב בכפר, זה עוד שנייה הוא מסתובב רק עם מסכה כאילו, על הבית שלך, הוא מסתובב, לא, הוא כולו ערום, הוא מסתובב ערום, והוא כאילו כי חם לו וכי זה, אבל בעצם...
יש דוג ווקר כזה בתל אביב, לא, ניסה. סתם הולך עם התחתונים הסליפה האלה, עם כל הכלבים הללו.
כן, אז גם בור ברנם, אוי, במקרה פה זה התחתוני קלווין קליין הקרועים שלי, שמציגים לרעבה את הגוף שלי. תגיד לי, זה גוף של קורונה? זה גוף של הזנחה? איך אנחנו יודעים שיש כל מיני קפיצות בזמן? לפי השיער פנים שלו, נכון? ולפי השיער.
השיער, כן, הוא מתערב, אבל הוא כל הזמן מדבר על זה, שהוא חושב שהוא לעולם לא יסיים את הספיישל הזה.
זה נראה באמת כל כך טבעי. איך שהשיער הזה מעוצב.
תראה, יש גברים שגדל להם שיער. יש גברים שגדל להם פרל, פרל, הצדדים, למעלה, למטה. הוא מסתלסל בזוויות יפות. יש לו ברק טבעי וטוב. בטח גם מריח בסדר גמור.
כן, אחרי שיש את השיר הזה, לא התקלחתי 9 ימים. אתה מה זה נראה כמו בן אדם שלא עשה עכשיו שמפו וקונדישינר לפני דקה?
טוב, בכל מקרה, בואו נדבר על התוכן.
עם כל המרמרה שלי עכשיו. כי זה מעצבן. קודם כל, מדברייך ניתן היה להבין שאין לי שיער, ויש.
יש לך שיער. ניב, אני רוצה לתקן פה, לא יהיה כאן עוול. לניב יש שיער.
תודה.
לניב קלה יש שיער.
יש. הנה, תנסי למשוך בו ככה.
זה לא פריק ולא כלום.
בדיוק. אז ככה. שירים טובים, כן?
כן.
ומצחיקים.
ממש.
אחד אחד. אני הכי אהבתי. איזה שיר הכי אהבת?
אישה לבנה באינסטגרם.
כן?
כן.
שירה זה הרגע שאמרה, אני הולכת לישון. אני לא אוהבת את זה. זה בורדרליין מיזוגני.
לא הייתי אומרת.
גם אני לא חושבת. ואני לא יודע, כי זה השיר שאני יצאתי לטיול עם לונה.
אה.
שלא פה היום, אגב.
מוזר מאוד.
אם לא שמת לב שאין נביחות. White woman, a white woman's Instagram. השיר שאני הכי אהבתי זה השיר שמסתיים בפזמון החוזר. And now my stupid friends are having stupid children. כל כך הזדהיתי עם זה. שזה השיר שכאילו מתחיל בזה שאוי, אני בן 30, אני כזה... אני כזה מבוגרי.
אני מבוגרי, כל שנות ה-20 שאני מאחורה, אני אקבל קאפה, היה חצוף.
איך בזבזתי את עצמי? עשיתי רק 3 מופעים קומיים לנטפליקס, ביימתי סרט שהיה בסנדנס, ושיחקתי בלהיט המפתיע של שנה שעברה, אני כזה כלומניק.
כלומניק, מה הספקתי? שום דבר, בזבזתי את הזמן, שלא כמו יום הולדת 30 שלי, שישבתי על רצפת המטבח ואיבבתי בדמעות, ניגבתי את העיניים שלי ואת האף שלי במגבת מטבח גסה, והתאבלתי על שנות ה-20 שלי.
שהלכו לבלי שום.
שהלכו לבלי שוב, שהלכו כמדומה מבלי שהייתי בת 20. אבל נחזור לבואו ברנהם.
כן, אז אני אגיד ככה על המופע הזה, כל שיר בפני עצמו, כולל עם מה שמקדים אותו ומה שסוגר אותו.
והמופע אורות שהוא עושה שם.
כן, הכל נורא מגניב ונורא מצחיק. העניין הוא, כמו שאומר ג'ורג'ה וטרינר בפרלמנט, המינונים. יש פה בעיה של מינונים.
אמת, אני נוטה להסכים איתך.
כי זה אוברדוז. כי זה כל שיר, המון. כל שיר הוא כל כך מקסימליסטי במלודיה ובהפקה ובטקסט ובבדיחות שבתוך הטקסט. נורא עמוס. ואז לראות שיר אחרי שיר אחרי שיר אחרי שיר, זה קצת מפוצץ את המוח ולא בקטע טוב.
זה קצת כמו לראות מיוזיקל שנחגג עלי בודד, לא? זה נורא נורא הזכיר לי את הסרט הזה עם טום הנקס, שהוא עלי בודד, זה להתחיל מחדש.
קאסט אווי.
עם הכדור של ווילסון. זה כאילו אם הוא היה פוצח בשיר, טום הנקס, כן. ככה זה היה. כי אתה מרגיש את הבדידות האיומה הזאת שהוא כביכול שרוי בה, שהוא לא סקסטינג עם איזה בחורה אלמונית.
כן, בתחתונים.
רק בתחתונים. היה חם.
אוי, זה כי לא עשיתי כביסה, כי אני עצובי מהקורונה. עכשיו רגע, שלא ישתמע שאני מזלזל באנשים שהיו בדיכאון בקורונה, כן? גם אני נפול נפלתי.
פול נפלנו כולנו, היינו על הגבול.
על העדים.
יתתנו.
על העדים של ה-SSRI הצלחתי לצאת מזה.
כן. אבל כן, אני חושבת שכאילו הקלסטרופוביה שם, הוא מצליח להעביר מצוין את התחושה הזאת, אבל רבע שעה לפני הסוף לא עמד לי יותר כוחי.
כן.
כאילו אמרתי, אתה מקסים ויפה ואתה חמוד, אבל אני לא יכולה יותר, סליחה, שלום.
אז אני אמרתי לעצמי, בוא נדגום אותך במנות של רבע שעה כזה.
כן.
שני שירים כל פעם ובדיחה בכניסה, בדיחה ביציאה, ואז זה 10.
ולכן אני חושבת שהביקורות שנשמעו והגדירו אותו לדבר הגדול ביותר שעלה בנטפליקס בשנה האחרונה ומתעסק בקורונה.
לא, כדבר שכאילו ממחיש את הקורונה, כן.
אולי לא.
אבל אני יותר נהניתי מכיתה ח', מה אני אגיד לך?
לגמרי. למכור זה אומנות, זה לא דבר כל כך פשוט. צריך לדעת לדבר בלעת על דברים בלי משמעות. סליחה, מה אתם מוכרים כאן?
את יודעת שזאת חנות שיש בה הכל, נכון? מה זאת אומרת הכל?
ביום שני עולה החנות שיש בה הכל. הסדרה החדשה של עוזי וייל שיצר אותה ביחד עם שלום גד, המוזיקאי. החנות שיש בה הכל היא לא סדרה על אמזון, כמו הספר באותו שם.
והיא גם לא אדפטציה מקומית לסופרסטור.
גם לא. בגדול מדובר במחזמר על חנות שדברים אפלים מאוד קורים בה. וכל מחלקה בכל נושא שיכול לעלות אי פעם במוחו של מישהו, יש שם. עוזי, אני רוצה לשאול אותך.
כן.
מה לעזאזל?
אני לא יודע, משעמם לי במוח, אז אני ממציא דברים כאלו שיפסיקו לשעמם לי במוח. זה נולד, אתם מכירים אולי סוקר משחקי מחשב ביוטיוב שקוראים לו קרנדור?
במקרה לא.
לא, אז יש לו אתר די, כאילו ערוץ יוטיוב די נפוץ, שבו הוא משחק משחקי מחשב ומבלבל את המוח.
ואתה רואה את זה?
לא, כאילו זה... אבל ראיתי את זה פעם אחת או פעמיים, אבל אז עליתי על זה בעזרת בני שהוא יותר בעניינים ממני כמובן, שיש לו ערוץ שולי לחלוטין נוסף, שעלינו עליו לגמרי במקרה, שבו הוא נכנס ויוצא לארון, מארונות באיקאה. זהו, זה כל העניין, זה מהז'אנר הזה שנקרא non-content, והחברה שלו מצלמת אותו, והוא בכל פרק, או כל לפעמים שעה וחצי, הוא פשוט מסתובב באיקאה ונכנס ויוצא ורואה אם הוא מתאים לו להיכנס לארונות או לא.
אותו הסניף?
לא, לא, הוא עובר סניפים שונים, ובדי פעם הוא עושה דברים אחרים, אבל בעיקרון מה שאני ראיתי זה שהוא נכנס ויוצא מארונות, וכמובן ראיתי את זה, אמרתי, או, זה יכול להיות מחזמר.
כמובן.
אז מכאן זה נולד, ואז התחילו כל הדברים האפלים להיכנס פנימה, כי מה לעשות?
בכל זאת זו האפלה שלך.
החיים האפלים, זהו.
לא, החיים שלך, אני חושבת, אפילו לא החיים שלך, מה שקורה אצלך בראש.
אני חושב שבגלל שאני מרשה לראש להיות ככה, אז החיים שלי יחסית, נניח, פחות אפלים.
את מתארת את זה אפל, אבל זה לא שכאילו, את יודעת, רוחו של אדגר אלן פה מרחפת מעל החנות המשונה, זה גם נורא מצחיק.
או אדגרקרת.
אדגר קרת פה, כן.
אדגר קרת לא פה. כן, זה נורא נורא מצחיק, זה בעיקר לקחת את הטורים שלך והכתיבה שלך, כל הפרגמנטים האלה והקטעים המאוד מאוד מצחיקים בדרך המאוד מאוד עוזי ויילית שלהם ולהלחין אותם.
אני לא הלחנתי, יש מלחין, הוא שמו שלום, גד, אבל כן, כן, זה בהחלט, רציתי ליצור איזשהו פורמט שאפשר לזרוק עליו את כל הסיפורים שאפשר. חלק לא מתאימים. ניסינו לספר סיפורים שבאמת יש להם איזה מטען רגשי, איזה פצצה רגשית שמסתתרת שם, זה לא סתם צחוקים בוקים. אבל כן, העניין הוא שהגעתי לאיזה מין מחשבה כזאת, שיש איזה משהו מקביל בין בדיחה לבין רגש. Interchangeable, איך אומרים את זה בעברית? לא יודע.
ברי החלפה.
ברי החלפה, אוקיי. כאילו במקום שבו היית יכול לעשות בדיחה, אתה יכול במקום זה להביע באמת מה אתה מרגיש. או אם נמאס לך מהרגשות שלך ואין לך יותר מאיפה לחפור, אז אתה יכול לעשות בדיחה. אחד גורר את השני, וזה גורר הליכה למעמקים שכאילו לא היית מגיע להם אחרת. ואיכשהו המוזיקה היא כמובן מתחברת ישר לרגש, והיא בעצם מספרת את הסיפור הרגשי, שהטקסטים הם מצחיקים, אבל באה המוזיקה. אבל העיקרון של המוזיקה, מה שבעצם מעבר לקרנדור שיוצא ונכנס מהארונות, אז זה מטריות שרבורג. שזה לא מחזמר של נאמברים ושל ריקודים וכאלו, אלא שהם עושים את חיי היומיום שלהם, ופתאום באמצע הדיאלוג הם מתחילים לשיר את מה שיש להם, ויכולים למכור מלחייה ולשיר, אני מוכר מלחייה. ואז הם מפסיקים, ועוברים לשיר הבא, או שעוברים לסצנה הבא, השירים הם לא נאמברים, זה לא הוליווד, זה לא ברודווי.
איך נוצר שיתוף פעולה עם שלום גד?
וואה, קודם כל אנחנו מכירים 200,000 שנה. ואנחנו איכשהו ידענו שנינו שאנחנו מאוד אוהבים פחות מחזות זמר, יותר את סטיבן סונדהיים באופן עקרוני. ונורא רצינו לעשות משהו שקשור לזה, ותמיד דיברנו על זה שיום אחד אולי נעשה. ואז שאלה לי הרעיון הזה, אז שלום היה כמובן.
זה נורא מצחיק לי ששלום גד אוהב את סטיבן סונדהיים. זה כאילו לא...
נכון, אף אחד מאיתנו לא, כאילו אני סופיר,
כן.
אינני בברודווי. ושלום הוא באביר הרוק אלטרנטיבי, ואיתן עושה סתירות אנושיות ועדינות, ואיתן צור הבמאי. אף אחד מאיתנו בעצם לא בא מתוך מחזמר, אבל לשלושתנו יש איזו משיכה סודית לזה, ולמוזיקליות, ולאיך שמוזיקה מבטאת רגשות.
כשראיתי את הפרק הראשון, אני זוכרת שכתבתי לעצמי את שיר הפתיחה, איזה משפט בשיר הפתיחה אומר, בעצם אני חושבת שככה השיר מסתיים, אם אתה רב אומן אתה יכול למכור הכל.
כן, נכון? נכון, כמעט כל דבר, כן.
אפילו מחזמר.
אפילו מחזמר.
שזה ככה באמת ג'אנר, נורא נורא...
וזה גם שלום, יש לו שורות כל כך, יש שם את השורה האהובה עליי, זה כמו בעצם לשלב בין זנות לבין תרבות. שזה פחות או יותר מה שאנחנו עושים בדיי ג'וב שלנו. אז כן.
יציאה הפרק הראשון, שאלתי את עצמי, מה יש לי עוזי ואלי עם זיכרון? זאת אומרת, איזה מקום תופס הזיכרון ביצירה שלו, ובטח במחשבה שלו, בתהליכים היצירתיים. אני חושב על הספרים שלך, אני חושב על תורים, וגם פה, כאילו האהבה הנכזבת והזיכרון שלה, והחמקמקות הזו של איך לשחזר את הזיכרון עכשיו.
אף פעם אי אפשר בעצם.
שאף פעם אי אפשר. אני חושב שבשנה האחרונה פשוט ניקיתי את הזיכרון שלי, מתפתי את הספר הזה, שקוראים לו האיש שמחק את העולם, והוא יצא ביום שהעולם נמחק.
זה ספר מעולה.
תודה, תודה. והוא יצא ביום שבו נסגרו החנויות, כאילו זה, יצא לאור, או קשרים אליהם הוצאה, יופי נהדר, כן, אבל החנויות סגורות.
ואיך נגדיר אותו? מותחן רומנטי שקשור גם לזיכרון?
אוטוביוגרפיה מדבית.
כן.
משהו כזה, כן.
הספר הכי מזמין קריאה מרתונית שיצא לי לדגום.
תודה, עבדתי על זה בדיוק.
לדגום בשנה האחרונה לפחות.
שאנשים יקראו אותו וגידו, כן, נו, קראתי אותו ביומיים, מה הבעיה? אבל כן, אז אני חושב שאיכשהו ניקיתי את מגרות הזיכרון שלי השנה מכל מה שנשאר שם, כל כמה אנשים שנפטרתי במהלך השנה מחיי, וכאילו לא יודע מה יהיה הלאה. המוח שלי טיפה, גם במחזמר הכנסתי לפחות מתוך שמונת הפרקים איזה 4-5 שזה סיפורים שאתם רוצים לספר, ואיכשהו לא, אף פעם לא היה את המקום לעשות את זה, אז זרקתי אותם לתוך המחזן.
אז הנוטס שלך ריקים, זהו.
לגמרי, זהו, אין יותר. אז מה מעניין אותי בזיכרון, זה שער למקור הלא נודע שלנו, אני חושב. ככל שאתה יותר צולל פנימה, אתה יכול באמת להגיע למקורותיך, ומי אתה, ובעצם מה מניע אותך, ולמה, ומה אתה עושה פה.
ועכשיו כשניקית אותו, עדיף איתו או בלעדיו?
אני לא יודע, זו שאלה טובה. כי מצד אחד אני נקי, זהו, לא צריך יותר לבכות, למה זה לא כמו שהתכוונתי? כי אני כבר לא זוכר מה התכוונתי. ומצד שני, אני קם בבוקר ואומר, אוקיי, מה עכשיו? לא יודע.
כי אני זוכר הכל, ואני אף פעם לא יודע אם זה טוב לי או לא. כאילו זה נורא שימושי, אבל...
אתה מאמין שאתה זוכר הכל, אבל...
אבל מבחינה רגשית זה בעייתי, תמיד.
נכון. גם איכשהו עברתי איזשהו... קרוב משפחה שלי שהיה בדמנציה מסוימת, וזה היה קשה. אבל כן, שמתי לב מה קורה לו רגשית בזמן הדמנציה המתקדמת. וזה איזה סוג של שחרור רגשי שהיא מאפשרת, שלא היה אפשרי בכל חייו נניח. ככל שהדמנציה התקדמה, אז כל פעם היה איזה מין שלב כזה, שפתאום התחילו לצאת דברים שהיו שם עשרות שנים, ולא ידעתי עליהם בכלל, ופתאום הם יצאו. כי משהו הרפה, מאיך שהוא חשב שהעולם נניח, כי אין לו, נגמרו המחשבות בלבל הזה, אבל אז הזיכרון דחף החוצה כל מיני דברים שהיו שם.
זה מזכיר לי את אחותי עברה תאונת דרכים לפני הרבה שנים, הייתה לה פגיעת ראש, ובמסגרת ההחלמה שלה, כאילו היה נראה שהמוח שלה עושה איזה ריסטארט,
כן.
והיה יום או יומיים שבהם היא דיברה ערבית.
וואלה.
בחיי.
למה?
למה? כי היא למדה ערבית בתיכון.
אוי,
וזה היה מאופסן באיזה קופסה במוח.
היא דיברה טוב כאילו? כי...
אין לי מושג, אני הייתי בת 10 או 9 כשזה okay. קרה. אבל כן, זה קרה, זה מסתבר שזה מין, המגירה הזו נפתחה, עוברה, חזרה בחזרה למקום וזה.
מדהים. היה פעם סיפור אצל אוליבר סאקס, באחת מהספרים שלו, על האישה שחוותה איזה טראומה מוחית, או איזה מחלה ניוונית במוח, ופתאום התחילה לשמוע שירים בראשה, מאירלנד של ילדותה, שהיא עזבה את אירלנד בגיל שנתיים בערך. והיה אפשר לתקן את זה, היה משהו שהיה בר תיקון בתרופה או בניתוח, או לא זוכר מה.
היא רצתה אבל?
היא רצתה, היא לא רצתה להפסיק עם זה, זה כל כך ריגש אותה. היא כל הזמן, זה כמו תחנת רדיו מילדותה, ששידרה לה במוח כל הזמן.
אפרופו זיכרון וטראומות, בפרק השני, אתה עוסק בצורה נורא נורא מצחיקה, בנושא נורא טעון, בטח עכשיו, של אלימות בתוך המשפחה, והתעללות בילדים,
כן.
ויחסי הורים וילדים, אפרופו סביבה רעילה, נקרא לזה,
כן.
עם הדמות הפשוט קורעת של עדי חבשוש.
נכון, היה... שהיא אפרת הקטנה והמתוקה מהשער האחורי, כן, ואפרת כן. ניצאה עם 6.5.
שהפכה לאלמה לי... עכשיו.
כן.
אבל אפרת היה במשהו, היא הייתה כמעט שקרנית פתולוגית, כאילו, או לא
נכון,
כמעט.
נכון, נכון. לא, בעצם היא לא הייתה, אפרת לא הייתה שקרנית, היא אמרה ממש ברור מה היא רוצה, מה היא רוצה, היא רוצה סמים.
היא רוצה סמים וסקס.
וסקס, בגיל 6.5. איכשהו, מעולם לא הצלחתי למצוא את השחקנית שתגלם את הדמות הזאת, ואם ברגע שהגיע עדי, אז הבנתי, אוקיי, זהו, זה אהבת. אבל כן, כן יש שם עיסוק החומרים האפלים האלה. ובכל העניין של מדיה חברתית ומה זה עושה למוח שלנו.
דווקא העניין הזה של המדיה חברתית, נראה לי שאנחנו חלוקים מה תבלין של מה. ניב, האם העיסוק בלימוד המשפחה הוא התבלין של הביקורת על מדיה חברתית, או מדיה חברתית היא התבלין של העיסוק בלימוד המשפחה, ובעיניי זה האופן שבו אתה תוקף את זה, ואת האחידות והחד גוניות של דעות שאתה שומע במדיה חברתית, הוא שם קיבץ לי קצת איזה שריר בבטן.
לסוואטשופ?
לסוואטשופ, כן.
לסוואטשופ למטה, כן.
איפה מצאתם את המקום הזה, אגב?
זה מקום מדהים, זה עוד מעט לא יהיה, אז כדאי לך לבוא ללכת לראות אותו, זה בעקבי ראשון לציון. שהם סגורים. כשנמות, אז בדיוק אם זה שם נמות, ושם יקברו אותנו, זה כרגע...
איפה שיש את הקומונת יוגה בראשון לציון.
נכון, אז יש שם, זה בניין לשימור, אבל כאילו רובו הגדול, boarded up, אי אפשר להיכנס שם, זה מט ליפול, ומצאנו איזה מרתף אחד מאוד מאוד אבש ואפל, שמצטלם נהדר, זה היום אחרי שביטלו לנו איזה מקום צילום, כי כולם חלו בקורונה, והיה צריך לבטל אותו, אז מיד מצאנו...
תשמע, זה מדהים שהפרויקט הזה קרה. אתה יודע, דיברתי עם רוני פרי מהתאגיד לפני כמה שבועות, והיא אמרה לי, הסדרה הזאת עולה, ואני מתה עליה, וכל מקום שבו אני מראה משהו, כולם אומרים, טוב, אני מתה זה, אבל אף אחד לא יראה את זה.
נכון. הייתי באיזה פודקאסט בתאגיד. והדבר הראשון ששאל אותי המראיין זה, תגיד, מי ישאר את הסדרה הזאת? אז אני לא יודע. אני לא חושב שזה כל כך נורא.
נורא בטוח לא, אבל זה כאילו סך עולמו של...
שזה כאילו קיצוני ואקסנטרי?
אני לא יודעת, אני חושבת שזה סך עולמו של אוזי וייל על הפניות האפלות וסלש מעט סוטות שבו, פוגש את ווס אנדרסון, פוגש את מטריות שרבורג.
מישל לגרן, שהוא אח של מישל לפטי.
האח הגדול.
האח הגדול כמובן, השטחה הזאת. אף אחד לא מדבר על המישל שבאמצע, אבל מישל פוגה. לא משנה, לא נגיד, אי אפשר להמשיך ככה, המוח שלי
מתפוצץ מאסוציאציה. אתה מזכיר לי איזה ספר שהייתי מסתפרת אצלו בירושלים, שקראו לו יניב, אבל יניב זה לא שם של ספר, אז במספרה שינו לו את השם למישל. אפילו אימא שלו קרא לו מישל, אבל סליחה.
רגע, יש כזה סרט עם זאב רווח.
נכון.
שכדי, ספר נשים, שכדי להעמיד פנים שהוא ספר טוב, הוא עושה בלונד בפוני, וככה, וכאילו עם הפרק יד רופף כזה, כן. ואז הוא כאילו...
ואז מיד, הוא ספר. כן,
ספר נשים, הוא ממציא את התספורת קרי ליברל, בכל המדינה עומדת בתור.
קרי ליברל, כן.
באמת יש לך זיכרון פסיכוטי.
כן, אני יודע, אני אומר לך, זה
בעייתי.
זה גם לרגשות ככה, שזה הבעייתי.
אתה כמו ריינמן של רגשות?
כן.
זה לא טוב.
כי אז אתה פתאום נזכר רגע, ובכיתה ד'
ניב, תכתום מחזמר, זה הפתרון היחיד. תוציא את זה מהסיסטם שלך, תשאיר את זה.
יש לי גם זיכרונות בכיתה ד' שקשה להיפטר מהם, אבל אני מנסה.
סליחה, אבל לדעתי לפני ההערה המאוד מאוד חשובה ודחופה שהייתה לי על הספר מישל, התחלת לענות.
אני חושב שחלק מה...
אני לא מסכים עם גילי, בעיניי זה מין, סליחה, אני אתן לך לענות בהקשר הזה, בעיניי זה כאילו העולם ההפוך של קופה ראשית.
נכון, זה גם צולם באותו מקום.
וקופה ראשית נורא נורא מצליח, וכאילו, אהבתם את קופה ראשית, בואו תראו את האנדרגראונד שלה.
את הבן דוד המרושע שלה.
המרושע, ולפעמים מרושע, ולפעמים אפל, ולפעמים סוריאליסטי, ולפעמים גם הרבה יותר רגשי של קופה ראשית, כי קופה ראשית יש בה משהו מאוד שמור, נכון? הרגשות שם מאוד מאופסנים. ופה פתאום יש איזה, אני חושב, רגשות שמתפרצים ממש.
חוץ מזה שצילמנו את זה באותו הנגר, אין שום קשר מבחינתי, לא, אתה יודע, לא ישבתי, חשבתי אני רוצה לעשות.
ברור שלא, לא חשבתי שזה הגיע ממך, אני אומר, למה זה מסתדר בתאגיד?
בתאגיד ובכלל, אני לא חושב, זה כאילו נראה על פניו מלכתחילה איזה פרמיס מוזר לסדרה. אבל אני חושב שמי שיראה אותה אחרי פרק או שניים, זה שפה כזאת, אתה מדבר אותה והשאלות האלה נעלמות מעצמן. זה כמו שתגיד, למה שאנשים בכלל ישירו? נכון, זאת שאלה שהיינו צריכים לענות עליה. אבל ברגע שאתה מקבל את זה, אז אנשים שרים. למה אנשים רוקדים במחול? למה הם לא עומדים? למה הם לא מדברים? לא יודע, זה מחול.
כי זה הז'אנר.
אז זהו, כן. אז אני לא חושב שזה עד כדי כך יוצא דופן ברגע שאתה רואה את זה. בהתחלה, בתור הגדרה, כן, זה יוצא דופן. יש לה, תאגיד, איזה מין רובריקה כזאת של בוא נעשה גם דברים יוצא דופן. אני חושב שחזרות היה על אותו רובריקה. בוא, דברים קטנים וניסיוניים.
השבח לאל, כן.
השבח לאל ותודה לשואל.
אפרופו,
על המקולת שלי.
אפרופו עם עבודה עם התאגיד, אז גם אני זוכר דברים שקראתי לך שהיית פריק נוער גדול של טלוויזיה בריטית, כשעוד היה קשה להשיג פה טלוויזיה בריטית.
הייתי נוסע ללונדון להביא קלטות.
כן, והיה לך בתור שוקי ברק זכיין, עמדה מאוד ברורה כלפי הטלוויזיה המסחרית בישראל. ואני תוהה אם באמת העבודה עכשיו עם התאגיד, זה עונה על הציפיות שלך, נגיד מטלוויזיה ציבורית מתפקדת, או כל הדברים, נגיד שחשבת שאני על ה-BBC. באמת יש פה עכשיו משהו אחר?
שאלה מאוד מורכבת של עסקי הטלוויזיה. מבחינתי כיוצר, כל השאלה שלי זה כמה חופש יצירה יש לי, זה הכל.
זאת אומרת,
לא כך אכפת לי איפה זה.
עבדת ערוץ 2, עבדת הוט, עבדת יס.
כן, הכל. עשיתי הכל.
בדיוק, עכשיו הגעת לתאגיד בתצורתו החדשה וכאילו מתוקנת.
תראה, אני חושב שהם עושים עבודה מדהימה. אני, גם אם לא הייתי מעלה סדרה אצלם, הייתי אומר לך את זה. זה אני חושב שהעבודה שהם עושים בייחוד בדרמות היא מדהימה. וגם מעבר לדרמות. כן, מבחינת תאגיד ציבורי מתפקד במדינת ישראל, שככה בדברים לא מתפקדים בה, זה ממש נס ופלא. האם זה קשור ל-BBC או לא? לא יודע, BBC בעצמו נהיה מאוד מעפן.
הם עכשיו בעצמם עומדים בפני הרבה מאוד ביקורת, כן.
זה דיון על ה-BBC, אבל בעיקרון הם נתקעו באיזה קיר לפני 10 שנים כבר. הם לא מחדשים כמעט כלום, והם תקועים באיזה מין אג'נדות שמנסים למכור אותם בכוח.
כן. זה קשור גם לפונקציה הזה שבריטניה הפכה יותר ליצרנית בשביל הוליווד מאשר מייצרת מוחות, כאילו.
וגם יצרנית בשביל אומת הגארדיאן. אתה רואה דוקטור הוק שהוא נולד ברימייק שלו עם ראסל טי דייוויס, אחרי זה עם סטיפן מופת, העונות המדהימות עם דיוויד טננט שהיו. Mm-hmm. אתה רואה, זה ספינת הדגל שלהם, אתה רואה מה נהיה מזה היום, זה תוכנית ילדים, לילדים פרוגרסיביים. כנל רוב התפוקה שלהם, יש להם איזה מין... מצד אחד שמרנות טלוויזיונית שכבר אתה לא, אתה תולש את השערות המעטולי, לפחות נשארו מעט מאוד שערות לתלוש, ומצד שני איזה מין אג'נדה שאתה רואה שהם דוחפים שם כל הזמן ברמה שהיא כבר מקלקלת את הסטורי טלינג, אתה יכול לצפות מראש מה הולך לקרות שם, מדי פעם יש דברים נפלאים, נכון.
בפעם שעברה שהתארחת כאן נמלצת לנו על הסדרה היפנית.
גירי הג'י,
כן,
נכון.
גירי הג'י, הראשון לזהות ממש.
הראשון לזהות, כן.
מה אתה רואה עכשיו?
גירי הג'י, ואז גם המלצת על עיבוד של אנימה.
של Erased.
כן, שאני כן, ראיתי כן. את זה, היה מעולה, תודה נכון. על ההמלצה הזאת.
בשמחה, איזה כיף. אתה גם רואה הכל וגם זוכר הכל. איפה יש לך מקום? אתה חייב להתחיל לשיר את זה שזה יפוצץ.
כן, זה...
מה עכשיו אני רואה? אני רואה דברים ביזרים, אני יכול להגיד דברים ביזרים?
ברור, חובה עליך.
אז יש סדרה חדשה שהתחלתי לראות, היא עלתה לפני איזה חודש. סדרת אני מדהימה, יפנית, שמי שרוצה לחפש את בפייסבוק שלי יש לינק, קוראים לה עוד טקסי, טקסי מוזר, וזה על נהג טקסי שלא נרדם בלילה, ומסיע כל מיני דמויות מוזרות. ואז נקרא
אחרי שהוא חזר מווייטנאם. כן.
לא חזר מווייטנאם, זה הסדרה הכי מודרנית שהייתה אי פעם, לא, הכל מתנהל ברשתות חברתיות.
לא צחקתי, זה כאילו נהג, הפרימיס של נהג מונית.
ברור, כן, ברור, זה תעלומת פשע כזאת שהיא חסרת כל, לא חשוב בכלל, זה רק בשביל הדמויות ובשביל הציפורים. והנהג טקסי הוא ארי ים, מאוד מאוד ציני, והוא מאוהב באלפקה, שהיא יודעת
קפוארה. ארי ים, רגע שנייה,
ארי ים כאילו? והחברה שלו שהוא מאוהב בה ומגן עליה מארגוני פשע היא אלפקה. שהיא יודעת קפוארה, והיא גם גונבת סמים מהרופא שהוא יובד אצלו.
יורקת גם?
לא, אבל היא מאוד חמודה, והיא יודעת קפוארה מצוין.
מנומסת.
ויש שם קוף שהוא רוצח סדרתי, ויש שם באמת, זה הסדרה הכי קולית והכי כיפית שראיתי כבר שנים. אפילו יש לה שיר נושא היפ-הופ יפני. שאתה פשוט תמות עליו.
אז רגע, עכשיו כשהדחף הזה לכתוב על זיכרון נגמר והספר התפרסם והסדרה עולה, זה בערך הייתה השנה הכי צפופה שהייתה לך גם מבחינת עריכת תסריט וכאלה שעשית בכל מיני פרויקטים אחרים. מה עכשיו?
אני לא יודע, כרגע אני עובד עליו, אני מנסה לאבד את הספר שלי לסרט, אני לא יודע אם זה יקרה.
את האחרון?
כן, קולנוע, לך תדע, אז אתה יוצא לאיזה דרך... זה ההפך מספר הטאו, זה כאילו גם מסע של 1,000 מילים לא נגמר אף פעם. לא משנה מה הוא מתחיל, אתה יכול להמשיך ללכת, זה לא ייגמר. אז אני מנסה להפוך את זה לסרט, אני לא יודע אם זה יעלה בידי, או לא יעלה בידי.
יעלה בידו.
אולי ניר אורבך ברגע האחרון יתנגד, וזה, לא יודע.
עוזי וייל, תודה שבאת
אליי. עוזי וייל, יש לומר, מייסד מועדון הביקור השני בתרבות יום א'.
כן, מי ייתן ויהיה שלישי גם.
אמן. Let me give you some advice. You can't care about anyone else. Everyone else is an obstacle. You care what an obstacle wants or feels, you're dead. If I'd cared about anyone or thing, I might have died. You have the talent. Whether you have the killer instinct is the big question. בואו נתעכב על הביוגרפיה של הדמות, רצוי של דמות הנבל, וננתח אותו פסיכולוגית, ונבין למה הוא הפך להיות מישהו. אז נגיד ג'וקר באמת היה אוריג'ן סטורי, אגב גם בטמן מתחיל של כריסטופר נולן זה אוריג'ן סטורי של בטמן למשל.
וגם אפילו הדוקו על תקשי 69, דוקו אגב מעולה, יש דוקו ביאס דוקו על תקשי 69.
הראפר
מסביר את תקשי 69 כפסינציה מנבלים.
בכלל, יש לנו, את יודעת, הרלי קווין היה לנו, נכון?
כן.
בורד אוף פרי של הרלי קווין. לא חסרות לנו דוגמאות לסיפורי מקור, כן? זו דרך שיש להגיד. והסיפור מקור החדש הוא על דמות שאיש לא תהה איך היא הפכה להיות מי שהיא הייתה, וזו קרואלה דוויל.
איש לא נתן במחשבה נוספת,
כן,
למען האמת.
מ-101 כלבים דלמטים.
אולי הדלמטים.
מעולם לא חשבתי לעצמי, נגיד, היה את הסרט הזה עם אנג'לינה ג'ולי, מליפיסנטה, נכון? שזה גם אוריג'ן סטורי?
כן. הרעה ביפיפייה נרדמת.
כן. אז זה נגיד, בואי נגיד, שאלתי עצמי, איך יגיע למצב הזה שהיא כזו אישה רעה? בואו נסע עליה סרט, ואז גם יש סרט המשך.
כן.
ברוב שזה היה כך גרוע. וחשבתי, בחיים, בזמן שראיתי 101 דלמטים, לא חשבתי לעצמי מה הביא את קרואלה דוויל להיות האישה שהיא.
אני מודה שמאחר וראיתי 101 דלמטים בהיותי בת 5, לא נתתי דעתי על העניין.
זה גם לא איזה, את יודעת, זה גם לא איזה סיפור מתגלגל, נגיד כמו בטמן והג'וקר.
יש איזה חיפוש של סיפורים של נשים, גם כשהן נשים רעות, ומאחר ואין לך מסורות ארוכות של נבלות.
מה אם לכתוב סיפור חדש, כמו שאמירלד פנל עשתה בצעירה מבטיחה? למה להגיד, או, איך אני אמצא סיפור טוב של אישה? אני אלך לקרואלה דוויל מ-101 דלמטים, ואני חושב, גם למי זה מיועד? כל המעריצים של 101 דלמטים כססו שני במשך...
הציפורניהם.
יואו, מתי כבר כאילו נשמע את הצד של קרואלה? כל הזמן אנחנו עם הצד של הכלבים החמודים האלה. מתי נשמע את הצד שלה, הסיפור שלה? כמו שנגיד, אני ממש רוצה לדעת מה הצד של איפגי. נכון? סליחה, ירקתי עלייך.
רק קצת.
אני 5 שנים אומר, מה הצד של איפגי? אני חייב לשמוע את הצד שלו. יש גם ליואב אבן, נכון? יש את הספר הצד שלו.
כן.
כן. ופה אנשים, אוריג'ין סטורי שנורמל.
תראה, אני חייבת להגיד, אנשים לא יודעים, אבל לדלמטים יש אופי היום ונורא.
נו.
ככלבים שגדלים בעיר. אולי צריך למקד את המצלמה בעצם בהם, ולהראות את הסיפור האמיתי של הדלמטים.
כן.
כשלוקחים את זה בחשבון, שזה כלבים שנהנים לצוד קיפודים ולהביא אותם תשורה לבעלים שלהם, תוך שהם הורסים להם את הבית.
יו, אל תשאלי, יש לנו במרפסת מתחת ל...
בית קברות?
בית קברות לקיפודים.
אוי.
את יודעת מה סטיבן קינג היה עושה מהמקרה הזה? לנו בכל מקרה יש מלא זבובים, זבין, נורא.
מקסים.
אז את שואלת איך הקרואלה הזה?
כן.
בואו ברנם יותר טוב, וגם החנות שיש בה הכל, זה יותר טוב. זה כמו קצת מזכיר את ציפורי הטרף של הרלי קווין ואת סויסייד סקואד, והסרטים הגרועים האלה של DC. להיט, מוביל ללהיט, מוביל ללהיט. כאילו אין סצנה שהיא קורית בלי שיש מוזיקה ברקע, ומלא אפקטים, וכאילו זה איזה מין... כמו מחזמר בלי שהגיבורים שרים.
כן.
את שרה כאילו, את עושה ליפסינק עם הלהיטים שאת נורא אוהבת, שכל הזמן נמצאים ברקע.
לא יודעת, עשית חשק.
אגב, מעל לשעתיים הסרט.
לא עשית חשק.
לא עשיתי חשק, נכון?
ביטלת אותו.
כן.
אנדו.
קונטרול זד על החשק. אני באמת לא מבין למה. ועוד אמה סטון.
נראית שם משגע.
אמה סטון תמיד נראית משגע. זוכת האוסקר אמה סטון. עכשיו, מה מעניין פה? הנה בכל זאת אני אומר לך משהו מעניין. לפני שבוע, ואני לא הייתי יודע את זה, אלמלא שירה הייתה מתרגמת את זה בעצמה, הדמות שעליה ביססו את קרואלה דוויל, הייתה דמות הרבה יותר מעניינת מקרואלה עצמה.
מה, הסופרת?
לא הסופרת, מדובר באיזה מישהי משיגנה, מתחילת המאה הקודמת, שהייתה פשוט בחורה נפקנית ופוחזת. באמת, ועליה זה מבוסס, והיא הייתה כל נפקנית ופוחזת, ששלחו אותה למנזר, וגם העיפו אותה מהמנזר, משום שהיא ניסתה לפתות, תפסו אותה מפתה, את אחיותיה התלמידות.
זה בעד 12 all over again.
בדיוק.
בסופו של דבר, כאילו אם אני מבינה נכון, הרשעות של קרואלה דוויל באה לידי ביטוי בזה שהיא רצתה מעיל.
את רוצה להשקיע? את גם גרה בחול. נכון? יש לך אופציות. אני לא אומר, גם את יכולה להיכנס לפארפץ' ולקנות משהו באפליקציה. אבל את גרה בחול, כנסי לאול סיינטס, יש עכשיו יופי של סיילים.
וחוץ מזה, ניקול ריידמן עשתה את זה לפני זה עם המעיל אורנגוטן שלה, לא?
אה, כן. יכול להיות.
מחיה לחיה.
כן.
איזה במעבר...
עדין, חלקלק.
ממש, זה כאילו... אנחנו עכשיו מחוברים לטבע, כמו שרק מי שראו את סוויט טוס יכולים.
אוי, ובואי, אני לא אמין שאמרת את זה עכשיו.
ממש.
כמו שרק מי שראו את 10 דקות הראשונות של סוויט טוס.
לא, אז אני ראיתי יותר, כי אמרתי, לא, זה לא יכול להיות הדבר, זה פשוט לא יכול להיות. יש פה משהו, חייב להיות משהו.
מתי מגיע הטוויסט שמראה לי שמה שאני רואה זה לא מה שאני רואה?
לא, זה מה שאני רואה. מה שראיתי הוא מה שראיתי. סוויט טוס זה הסדרה החדשה בנטפליקס. שבגדול היא מספרת על מגיפה שמוחקת חלקים מהותיים מהאנושות.
איך אני יכול להתחבר לזה?
ותחת המגיפה, תחת האנשים המתים הרבים המשתעלים ומתנזלים את דרכם למוות,
כן?
נולד דור חדש של בני קלעיים,
אוקיי? והם ילדים, תינוקות,
כן.
שנולדים עם קסקסים עליהם, או נוצות.
או קוצי דורבן.
קוצי דורבן.
קרני איל.
קרני איל, ואז החדר התינוקות, איך קוראים לזה? התינוקייה, נשמעת כזה, קרו, כזה.
כן.
אז Sweet Tooth הוא בעצם עוסק בגס, שהוא ילד שנולד עם קרני אופר, אופר איילים. הוא כזה מין אופר איילים, ואבא שלו...
פה נטשתי, כן?
כן, אבא שלו מבריח אותו למעמקי פארק ילוסטון בארצות הברית, כדי לגדל אותו שם הרחק מהסכנה, כי הרי ברור...
בטבע.
שבני האדם שמצצו את לשדה של אמא האדמה, והרסו אותה, והביאו עליהם את המגיפה, הם גם הביאו את בני הכלאיים, והם גם מי שמנסים לחסל את בני הכלאיים האלה, מה שמתברר כנכון.
כן.
ושם הם חיים להם ביער, כשאבא להם מגדל את גס, ככה שיברח מכל בני האדם שהוא רואה. אבל, כמו שאנחנו כבר רגילים, גס הזה הולך לגדול ולהיות משהו אחר לגמרי, ולצאת נגד מצוות אביו, בלה בלה בלה. תשמע,
כן.
אתה מכיר את ההמלצה, תרצו תראו?
זה לא כזה.
זה לא כזה, זה אפילו לא כזה, זה באמת כאילו... אתם אמיתיים, נטפליקס? אתם אמיתיים?
רגע, לא אמרנו שזה מבוסס על קומיקס של DC.
כן?
כן, כן, זה מבוסס על קומיקס של DC. מה שאומר שיש גם מי שכתב את זה, כן? חשב על זה וכתב על זה, כי לדעתי, באמת, מדובר בניסוי פסיכולוגי של נטפליקס.
כן?
כן. הניסוי כבר התחיל לפני כמה שבועות עם הלסטון. אנחנו בעיצומו של ניסוי פסיכולוגי. נטפליקס מעלים תכנים ובודקים אותנו.
אני חייבת להגיד שכל התכנים האלה שמתייחסים למגפה, למגפה,
המגפה... זה כמו הנחשול. באמת, זה כמו הנחשול.
ואני כן חושבת שכמו שאתה יודע, גיבורי העל עלו בפעם הראשונה, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי 9-11, היה עוד גל כזה של סרטי אסונות והמושיעים הגדולים וזה, אני חושבת שזה מלמד משהו על התקופה.
כן.
ושיבוא יום ויכתבו דוקטורטים על הביטויים באומנות של החרדה של האנושות מפני שואה אקולוגית.
יו, זה כל כך גורם לי, את יודעת למה?
אבל את זה?
אני מתגעגע לטראמפ.
את זה?
זוכרת שכל סדרה הייתה כאילו אלגוריה לטראמפ? אז אני מתגעגע לזה.
אני חושבת שבאיזשהו מובן גם זה איזושהי אלגוריה לטראמפ.
מה אלגוריה לטראמפ פה?
שביטל את כל הסכמי האקלים, זה, בקיצור, מה לעזאזל?
אבל כבר אין טראמפ, ויש ביידן, והוא אחלוש, נכון?
ככה מתרשמים בגדול.
ככה אני מתרשם מפה, מהזווית הפרובינציאלית שלי, נראה לי שהוא סבבה, ואני לא מבין למה צריך להוציא את זה החוצה, והמבחנים הפסיכולוגיים האלה.
נכון, מקודם התפעלת מהמעבר החלקלק שעשיתי.
כן.
מבין זה, אז יש לי עוד אחד.
תרביצי.
ומשואה אקולוגית לשואה אקולוגית.
או, באת להרים.
באתי להרים. לא, לא בדיוק שואה אקולוגית. צפיתי בסרט התיעודי המעולה קודם אוכלים, שזה משפט שאני מזדהה איתו עמוקות.
גם אני.
והוא בעצם מספר על ניסוי שעשתה משפחה אחת שגרה ביוקון, שזה הקצה הצפוני ביותר של קנדה, 300 קילומטר מהקוטב הצפוני.
אוי אלוהים.
חורף אחד, התמוטטו כל הדרכים שמובילות לעיירה הזו שהם גרים בה, הם בסך הכל העיירה של 1,500 איש, ותוך 48 שעות המדפים במרכולים התרוקנו כליל, ואלמלא קנדה הייתה מדינה מתפקדת, המקום הזה יכול היה לעבור רעב. ככה התחיל בעצם הניסוי של המשפחה הזו, שהחליטו שבמשך שנה אחת הם יאכלו רק מה שגדל, או שהם בעצמם מגדלים במקום, או שהם מכירים את החקלאי שמגדל אותו וגר לידם.
מה עם לצוד?
הם צדים, הם דגים, הם שוטלים, נוטעים, מזבלים, וזה זה נשמע כמו...
זה נשמע כזה חווה קטנה גדולה בשלג,
זה
כן?
זה בדיוק על אותו הז'אנר.
רגע, רק נזכיר ונמליץ שוב, חווה קטנה גדולה ב-YES DOCO, אחד מסרטי התעודה, תעודת טבע המופלאים שהיו פה בשנים האחרונות.
ממש ככה. זה באמת הולך מאוד מאוד על כיוונים דומים, כאילו כמה קשה להפיק אוכל, וכמה אנחנו מפונקים, וכמה... לא, אבל זה נורא נורא לא בקטע הצדקני כזה, כי באמת שהבמאית של ה...
זה כחשק לדוריטוס.
גם על הילדים של הבמאית היה חשק לדוריטוס כל הזמן. באמת נורא נורא קשה לגדל שם כל דבר, וכל תפוח שגדל בזכות זה ששמו תנור עץ שמסיק מבפנים את החממה, הוא מין ביס של ניצחון. זה אחלה אחלה דוקו, ממש נהניתי, הוא מאוד לא צדקני, ממש כיפי, ובאמת כמה ארוכה וקשה הדרך מהאדמה ללחם, זה משהו שאתה פשוט המום לראות.
את כל כך מתלהבת, גילי,
כן.
שאני רוצה להגיד לך שאם זה נשמע לך כל כך מעניין וכל כך טוב, אז למה שלא תעברי ליוקון?
לא צריך להגזים.
עם הילדים ורם, ושם תגדלו
שום דברים. שום סיכוי שדבר כזה יקרה.
כן, יופי.
מקום שבו אין לחם פרוס רך, הוא מקום שכף רגלה של משפחתי לא תדרוך בו.
זו התשובה שאותה חיפשתי.
אוקיי.
נסיים עם המלצה על חשבון סאונד קלאוד.
כן.
אבן יורד? אני אומר לך, אבן יורד, חשבון סאונד קלאוד.
אבן יורד כאילו סדרה אדומה.
כן,
אוקיי.
כן, כן. חשבון סאונד קלאוד של האוס וטכנו, סטים, מיקסים של האוס וטכנו, שכבר מעל 120 סטים יש שם. זאת אומרת, יש חתיכת קטלוג אחורי שאתם יכולים ללכת ולחפש בו ולנבור בו ולשמוע אותו. אני אגיד בהערכה גזעה ש-74% מהסטים הם ממש טובים.
74, זה מאוד מדויק.
נכון.
זה הערכה הגסה שלך.
כן.
זה כוח העל שלך להעריך בגסות בדיוק.
אני מעריך בגסות ש-74% מהסטים הם ממש טובים, וה-26% הנותרים סתם כיפים כאילו וסבבה. כמעט כל מה שתלחצו עליו פליי, אני אעשה לכם מה זה נעים באוזן. אני נורא אוהב להקשיב לזה ולעבוד תוך כדי...
בדיוק רציתי לשאול אותך, מתי אתה מאזין לסטים האלה? כאילו באיזה שלב...
כשאני עובד, כשאני עובד, זה נורא עוזר לי להתרכז.
זה לא להפך, כי זה מסית אותך מ...
לא, אני כאילו נכנס לאיזה מין...
מוד מדיטטיבי.
בדיוק. הביט, כאילו, שהוא אחיד, עוזר לי להיכנס ל...
אתה יודע מה אני שומעת שאני עובדת? נו. רק כאילו רעש לבן של גשם או גלי ים.
באמת?
בחיי. זה עושה לי פיפי בטירוף.
אז אולי אני אשלח לך סטים של אמביאנט, שזה גם מגניב לשמוע, כי זה בלי קצב בכלל, זה רק כזה רכשים ומלודיות כאלה, אני יודע... רדופות ומנותקות?
כן.
כן.
יאללה, פעם הבאה, בפוד הבא, תמליץ על חשבון סאונד קלאוד כזה.
זוכרת שעשינו סטים לסגר, בסגר הראשון, אז עשיתי סט של איזה 12 שעות אמביאנט. זה גם הייתה המוזיקה הכי מנחמת, וגם אפשר לעבוד איתה על זה.
וגם אתה יכול לדמיין ילדים עם קרניים של איילים.
או חנויות שיש בהן הכל.
גם, גם.